חשבתי שאנחנו נדבר היום על מהות האיסורים. זה המשך טבעי למה שאנחנו מדברים עד עכשיו, וננסה להבין אז מה הם איסורים. לא, בבקשה, אל תדברי. כידוע, ישנו הרבה סבל בעולם. ושאלה, מדוע? למה אנשים כל כך מצטערים, כל כך מתייסרים? למה יש כל כך הרבה צרות בעולם? כדי שאנחנו ננסה להבין מדוע, או תשובה לשאלה הזאת, קודם כל ננסה להגדיר לעצמנו, אז מה זה איסורים? מה המשמעות, מה פירושו של דבר שמישהו שהוא מתייסר? נגיד, יש למישהו כאב גדול, כאב גופני, פיזי. יודע, אולי, תן דוגמה, נחתך לו אצבע. יש לי תלמיד, לא עלינו, עבד באיזושהי מכונה, ובטעות הכניס יד למקום הנכון, טק, נחתך לו אצבע. נגיד, דבר כזה, אפשר להגדיר את זה כייסורים?
גדולים.
מה?
גדולים.
אפילו גדולים, נכון? כן, נכון. עכשיו, תארו לעצמכם שהיה מישהו בא לתלמיד הזה, ובעצם זה, תחשבו כל אחד על עצמכם, ואומר לו, תשמע, אני זקוק בדחיפות לאוסף, למוזיאון שלי. וזה האצבע שלך. אתה מוכן למכור לי אותו? כמה אתם חושבים צריך לעלות אצבע?
לפני שזה קרה.
עכשיו, האם אתה, בעד איזה סכום אתה מוכן שיחתכו לך אצבע?
לא יודע אם מוכן?
טוב. אז אני אתן לכם כמה נתונים. אתם יודעים שבארץ, לא בארץ, בכל העולם, אנשים מוכרים איברים שלהם. יש כאלה שמוכרים, אני יודע, כליות, זה הכי שכיח. מוכרים כליה.
פנימיה,
אבל
נכון,
אבל זה מסכן את החיים. אצבע לא מסכן חיים. כמה אתם חושבים עולה כליה בשוק השחור?
70,000 דולר.
מה?
תלוי בהיצע ובביקוש.
נכון, אני שואל אתכם להערכה שלכם, בארץ, פחות או יותר, כמה זה יכול לעלות? כן, בשוק השחור. כמה? נכון, זה המחיר. נכון. ובמזרח הרחוק יש כאלה שזה מגיע גם ל-10,000 דולר. גם 5 אפילו? לא, הנה, עוד יותר. 5,000 דולר, כליה. והכליה, לפי ההלכה, זה מוגדר איבר שהנשמה תלויה בו. דהיינו, אם יש איזשהו סיבוך או משהו, איזושהי בעיה, אדם מת מזה, אם זה חותכים גוף ומוצאים ממישהו כליה. וזה נשמה תלויה בו, זאת אומרת, הוא יכול למות מזה. אצבע לא מתים מזה. אז כמה צריך לעלות אצבע? אז נגיד, אולי ככה, האם יש כאן מישהו שלא היה מוכן למכור את האצבע שלו ב1,000,000 דולר? מיעוט זוהר, טוב, מיעוט זועק. עכשיו, בסדר, עכשיו, אלה שהרימו יד ואמרו 1,000,000 לא מוכנים. אבל אל תעשו את זה בשביל ספורט, בשביל בדיחה, אני אומר, תחשבו באמת, אלו שהרימו יד שם לא היו מוכנים בשביל 1,000,000 דולר שהורידו להם אצבע. האם אתם בשביל 50,000,000, הייתם מוכנים? מי לא היה מוכן בשביל 50,000,000 שהורידו לו אצבע? שירים אצבע. שירים אותה. ומאה מיליון? מי לא היה מוכן? מאה מיליון? פחות אצבעות. ומה עם מיליארד? מיליארד דולר תמורת אצבע. מי היה לא היה מוכן? טוב, בסדר. נשארו אצבעות מעוטות. ואני, עכשיו תקשיבו. וכל מה שאתם אומרים זה לפני שאתם רואים כסף ביד. זה לפני שמרים לכם את המיליון דולר על השולחן. זאת אומרת, לפני ש... ש... שזה דבר ממש נהיה בתור פיתוי, זה תיאורטיקה, כן, גם אני לא מוכן. אבל כשזה דברים מגיעים אוטוטו, ואני אתן לכם פחות או יותר פרופורציות, מה זה מיליארד דולר, זה גוש קטיף. זה המחיר של כל הדירות, כל זה ביחד, זה פחות או יותר נע בין מיליארד דולר. לפעמים על מה מדובר? זה לא כסף כזה, לא, טוב, לא, לא מוכן. לא, זה... רוב האנשים בעולם היו ודאי מוכנים למכור את האצבע. בשביל... רק שאלה, מה המחיר? מה הסכום? זה כל... רק על זה מסתובב השאלה. אז יש כאלה שהיו אומרים שלא, נכון, אני מסכים. יש כאלה, אבל רוב רובם היו מוכנים למכור הכל. לא בגלל שאין להם כסף, לא בגלל שאין להם מה לאכול. יש מה לאכול. אנשים היו מוכנים. עוד רגע אחד. עכשיו תארו לעצמכם, אותו אחד שנחתך לו אצבע, שמשלמים לו את הסכום כסף שאכן הוא היה מסתפק בו, במיליון דולר או ב-50 מיליון, לא משנה. אותו אחד שמחר את זה, ברצונו הטוב, כשהוא הולך בלי אצבע לקבל את הסכום כסף שלו בבנק, מה אתם חושבים? הוא בדרך לבנק צוחק או הוא בוכה? ודאי שהוא צוחק. ברור, נכון. הוא שמח כל הדרך על הבנק, כן? זאת אומרת, הוא מרגיש טוב. אבל רגע, מה השתנה? הרי זה אותו כאב, אותה אצבע, אותו חיסרון. רק פה אני נתתי לך איזה נייר שעליו חתמתי שם, כתבתי כמה אפסים אחרי אחד. בסדר, אז נתתי לך שם ש... חתיכת נייר, נו, או, זה אתה כבר בסדר, אתה כבר, לא שאתה מתנחם מזה, אלא אתה מאושר מזה, אתה הולך שמח כל הדרך על הבנק, אתה צחק, אתה אומר, נתתי אצבע, קיבלתי מיליון, או שם 50 מיליון, איזה, הולך שמח, מה קרה? קיבלת צ'ופצ'י כזה, נייר. נתתי לך, אז נכון, נייר הזה אחר כך אפשר לבוא ולקבל תמורו שם, אני יודע, מכוניות, בסדר. אבל כעיקרון, מה קרה? תחשבו בעולם הווירטואלי שדיברנו עליו בעבר, ב-virtual reality, בעולם ההדמיה. הרי זה באמת בדיחה. סך הכל נותנים לך שם... קופונים, אני יודע, שם תלוי, כל מיני נייר, נתנו לך נייר ביד, ואתה כבר עכשיו מאושר, לפני שאתה פדית, לפני שאתה כבר הקמת כמה ישיבות תמורת זה, כמה מכוני מאיר תמורת זה, כבר עכשיו אתה מאושר. מה השתנה? נכון? מה שהשתנה, זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאנחנו מבינים מכאן, זה שאיסורים זה לא דבר אובייקטיבי. זה תלוי. תלוי איך אתה מסתכל, איך אתה קולט, איך אתה מבין את זה. למה? אתה יודע כמה מכוני מאיר אפשר לבנות ב-50 מיליון דולר? אתה יודע כמה אפשר לעזור לאנשים? זה כסף קשה מאוד.
ואם מצד החיים?
מה זאת אומרת? אם אתה יכול להציל חיים של מישהו תמורת אצבע שלך, זה לא...
זה כמו שאני ראש ישיבה, ואבוא איזה ראש מאפיה, וייתן לי בוכתה של כסף. שזה הקזינו, שזה הדברים ש...
כן.
לא קשור.
אז זה יש דבר כזה, נקרא הלבנת כספים. זה הלבנת הון. אתה יודע מה זה הלבנת... לא. זה באמת, אתה צודק שזה באמת, יש בזה בעיה, אני מסכים איתך, יש בעיה. אבל בעיה היא במאפיה ובקזינו. פה זה לא. זה דבר שלא בסדר. כאילו, אני לא חושב שזה נכון ונורמלי למכור אצבעות, אבל... אבל אני עכשיו מדבר לא על זה. אני עכשיו מדבר, אני רוצה שאנחנו ננסה, לא ניתקע עכשיו בדילמה מוסרית, האם זה דבר נכון או לא נכון. הרי זה לא נושא של השיעור. נושא שלנו זה איך התודעה שלך משתנה בעקבות סך הכל מחשבה, הבנה אחרת. הרי זה אותו צער, אותו כאב, אותו אצבע, אותו זעזוע, הכל בדיוק אותו דבר. ואחת, במקרה אחת, אתה מרגיש איסורים נוראים, כן, כמו שאלתי אתכם בתחילת השיעור, זה איסורים? אתם אומרים, איסורים נוראים. במקרה אחר, בסך הכל מה שהשתנה זה רק מחשבה, אתה אומר, זה תענוג גדול. זאת אומרת שזה לא קשור לעצם מקרה, למה שמתרחש איתך. מה שקשור זה איך אתה קולט מה שקורה איתך, איך אתה מבין, מפרש. את המציאות, ולא מהי המציאות. טוב, נו, כן, תגיד.
במידה מסוימת, גם אצבע של בן אדם מוכר, ומבחינת ההיגיון, אפילו גם אדם מאמין, יודע שבעולם הבא הגוף הזה נשאר פה, שזה רק חליפה. וכסף, כמו שאבא אמר, עם הסכום הזה, הטובות שיושבתי עם זה, אני לא יודע לך שאני אומר כזה, אבל אתה יודע שאתה יודע, עם הסכום הזה, זה לשנות עולם, זה לא לשנות את הגוף הפרטי שלי, זה
לתת לכלל. טוב, בסדר. אני עכשיו לא רוצה לדון בנושא הדילמה המוסרית, האם כדאי או לא כדאי. אני רק מראה לכם פה תוואי של חשיבה, שעל ידי שינוי הבנה, איסורים באים והולכים, או להפך, מתחלפים למשהו חיובי, משהו טוב, משהו שמשמח אותך. זאת אומרת, לא מצב אובייקטיבי. כן, מה רצית להגיד?
הרב תחילת דבריו הציג מצג של אדם שנפגע בתאונה, הוא לא מסר מראש את אצבעו למכירה. כאן זה בעצם
נתון
שלא היה תלוי בו, זה
איסורים
שנכפו
עליו. זה אני מבין, אז מה שאני רציתי להגיד, נו כן, אבל דברו קצר, כי זה...
אבל בעיקרון, כשאדם מוסר את חלקו, את חלק מהמעברו למטרה נעלה, בוא נקרא לזה כך, זה דבר שדוגמה הקלאסית, שאני מוסר את... את הכליה לבנה, או אבא מוסר תורמת... העניין הזה לא מאוד כספי, העניין של הרגשת תפיסה.
נכון, בסדר, אז זה מה שאני הסברתי.
למרות שבעצם בתפיסה החומרית, כשאדם נכפה על הניסורים, המחיר הוא הרבה יותר נמוך מאשר חבר תורמת.
נכון, אבל זה מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אל תגידו מה שעוד לא אמרנו. זאת אומרת, אל תגידו מה שאמרנו. אנחנו הבנו את העיקרון. העיקרון הוא זה שזה תלוי בקליטה. זה העיקרון. יש מי שרוצה להוסיף על זה או לסתור, אני אשמח, אבל לא, אין טעם... זה הבנו, זה הרעיון, כן?
לפני חודשיים, יום ראשון בבוקר, הגעתי למכון מאיר, ואז שאלתי שם על המדרכה, לא יודע מה שקרה, אבל נפל בשבוע, שתי הכתפיים, הגידים בפנים קרועים מהדיון, וכך הרבה זמן עד שזה יפליג, ואני אומר, זה 24 שעות, גם ברגע זה,
טוב, רפואה שלמה. כן, מה רצית להגיד?
זה
קשור אולי ללב ולשכל? כאילו, מאיפה באה ההבנה? הבנה מהלב באה מהשכל?
לא. אולי קשור, יכול להיות. אבל לא זה מה שאני מנסה להגיד, אבל זה, מסתם זה קשור. אני מנסה להסביר משהו אחר. שמה שאנחנו קוראים איסורים זה לא דבר אובייקטיבי, אלא זה תלוי ביכולת ההבנה שלך, קליטה שלך. כי מה שכבודו עכשיו סיפר, שהוא הלך פה לפני חודשיים ונפל ונפתחו לו גידים וברידים ובשריר ועוד דברים שזה עד היום כואב, זה ודאי איסורים, אין ספק, אין ספק. רק תארו לעצמכם שזה קרה בדיוק אותה תוצאה, בדיוק אותו דבר, רק הוא נפל לא פה על יד מכון מאיר, אלא מבואינג 747. וכולם התרסקו, חס וחלילה. כן. הוא נסע מקווית לדמשק, וכל נושאי המטוס, כולם נספו לכנס הפעילי זלדים אל קסאם. והוא היחידי שניצל עם הכאבים הללו. אז מה אתם אומרים? הוא יהיה שמח או שהוא יהיה מרגיש שהוא? זה מה שהסברתי. כבודו מבין מה שאני מתכוון? אז עכשיו, כבודו מסתובב בתור, אוי מה קרה לי, ואז היה מסתובב, תראו מה קרה לי. איך זה היה? זהו, זה העניין, ופה אנחנו נסכם את הנקודה הזאת, שזה תלוי בקליטה, לא תלוי באופן אובייקטיבי למה שקרה. באמת גמרא אומרת, יש לנו פה גמרא שהיא מתייחסת לנושא הזה, והיא שואלת את השאלה הזאת, למה באים איסורים לעולם? אז, רגע, תן לי אחת. היא שואלת את השאלה, אז למה באים איסורים? ותסתכלו, זה גמרא במסכת ברכות במקור מספר אחד, אומרת גמרא כך, אמר רבא ואיתם הרב חיסדא, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא. יתלה בביטול תורה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תעשרנו כך, ומתורתך תלמדנו. ואם תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר, כי את השם אשר יאהב השם, יוכיח. אז ננסה ללכת לפי גמרא הזאת שלב אחרי שלב, וננסה להבין מה בעצם פה נאמר. שלב ראשון, מה שאומר רב חיסדא, אומר דבר כזה. אם באים אליך איסורים, אדם צריך לנסות למצוא סיבה. למה הם באים? לא להיתקע בכאב רוחני או גופני או נפשי שזה קרה לו, אלא ינסה להבין למה. יפשפש במעשיו. זאת אומרת, מכאן אנחנו מבינים שאיסורים לפי תפיסת החז"ל הם אינדיקציה לכך שהעולם שלנו אינטראקטיבי. לרוב בני אדם בעולם קיימת תחושה שהעולם שאנחנו חיים בה היא תפורה. כמו בתיאטרון, יש תפורה. ועל רקע של תפורה הזה, שזה שמיים וארץ, והחברים שלי, וההורים שלי, ועבודה, וסך הכל, כל העולם, כל המציאות הזאת. העולם הזה, זה מעין רקע כזה, תפורה, שבה אני, שחקן הראשי, משחק את התפקיד שלי. זה גם עם אנשים טובים, הם גם לא יגידו לכם את הדבר הזה, אבל תחושה פנימית, זו תחושה, שיש פה איזשהו רקע, שנקראת חיים, ואני עכשיו עושה את חיי, כן, עושה את התפקיד שלי על בימת ההיסטוריה הפרטית שלי, של החיים שלי.
עם הצגה גבוהה מראש.
זהו, זה כבר אצל כל אחד, יש הסתכלות כזאת, אבל בסך הכל זה תחושה שאתה שחקן באיזושהי מסגרת קיימת. מה שחז"ל אומרים לנו פה, בגמרא, מה שאנחנו רואים, זה תפיסה אחרת. מה שהם אומרים, זה שאין כאן תפורה קבועה, אלא מה שנגלה לפניך, מה שיש לך במציאות שלך, זה תוצאה מהעולם הפנימי שלך. זאת זאת אומרת, אם אנחנו נשווה את זה עוד פעם למדיה כזאת של תרבות, של תיאטרון וכל זה, אז תפיסה של גמרא כאן, זה שהעולם שלנו הוא לא תפורה, אלא הוא מקרן. לא מקרן, הוא מסך. שאתה הוא המקרן. ואתה מקרין על המסך הזה את העולמך הפנימי, ומה שקורה לך במציאות החיצונית לך, אתה נופל על מדרכה, או שאתה מפסיד כסף בבנק, או שילדים שלך פתאום מחליטים לעשות שטויות, או יש לך בעיות עם אשתך, או פתאום בוס כועס אליך ורוצה לגרש, לפטר אותך, או שאוטו שלך כל הזמן מתקלקל, יש אלף דברים. כל זה, זה לא משהו שהוא קורה ואתה על רקע הזה פה מסתובב, אלא אתה מקרין את זה למציאות החיצונית שלך. אתה מקרן. והעולם הוא לא תפורה, אלא הוא מסך. ובעצם מה שקורה לך בעולם, בחיים החיצוניים הללו, כל מה שקורה לך זה השתקפות למשהו שקורה לך בפנים, בלב. זאת המשמעות של המילים יפשפש במעשיו. כי אם זה לא כך, אז מה המילים הללו? יש לי עכשיו, אני יודע, כאב רגל, אני אפשפש במעשי. אין זה, מה זה קשור? אין שום קשר לכאורה. אבל זה מה שהם אומרים כאן. סימן שהנחת יסוד של רב חיסדא, פה בברכות עמוד ה', דף ה'. הנחה של רב חיסדא זה ש... המעשים הללו הם פועל יוצא ממעשיך, ולא להפך. אתן לכם דוגמה, איך הדבר הזה עובד. אתה קמת בבוקר, אתה הולך למקום לימודים נגיד, למכון מאיר, ואתה מאחר כרגיל, תמיד אנחנו מאחרים מגיעים ברגע האחרון, והנה הוא כבר הגיע, והיא כבר שיעור מתחיל, ואוטוטו, וזמן קצר, ואתה מזדרז ורץ. הנה יש פה אוטובוס, שהוא אוטוטו, הנה עומד בתחנה, אתה היית בטוח שאתה פספס אותו, אבל הנה יש אוטובוס, אתה רץ, 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 והנה הגעת כרגע לאוטובוס, והוא סוגר לך דלת ממש בפנים. ואתה דופק לו שם, נהג, נהג, הוא מסתכל לך ככה בפרצוף תשעה באה, ונוסע. דבר הזה, אנחנו, ודאי, הוא דבר לא נעים, זה דוגמה לאיסורים. אמנם לא איסורים קשים, לא כבדים, איסורים קטנים, אבל זה משהו שהוא לא נעים, משהו. למה זה קרה? אפשר להגיד, בצורה נכונה, כמו שאנחנו דיברנו פעמים הקודמות, שדבר ראשון מה שצריך לעשות זה בגלל שקמתי מאוחר בחמש דקות מאוחר ממה שהייתי צריך לקום. פעם הבאה אני אקום מוקדם יותר. זה דבר ראשון, אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה, יש שלוש שלבים. שלב ראשון זה הסבר והבנה רציונלית לחלוטין, הכל לגמרי טכני. בלי צריך לקום לאוטובוס מוקדם. זה תיקון ראשון. תיקון שני, זה תיקון מוסרי. פה אדם צריך לפשפש במעשה. מה זאת אומרת תיקון מוסרי? הוא צריך לנסות לחשוב, האם גם הוא עושה דבר כזה? אולי גם הוא ככה. הרי זה שנהג הזה עשה פה משהו שהוא קצת יוצא דופן. אם זה שגרת החיים, אז אין זה שום דבר. אתה באת ואוטובוס כבר נסע. אז אף אחד לא עשה לך כלום. אבל פה, כשאתה מסתכל עליו, ואתה מבקש, ואתה עומד מול דלת, והוא לא פותח לך, אז יש כאן איזשהו מסר. יש פה משהו שהוא יוצא דופן. כשיש יוצא דופן, פה אנחנו מנסים להבין מה זה בא לומר. אז מה זה בא לומר? בשלב השני, לא אחרי שאנחנו כבר עברנו את השלב הרציונלי. אולי גם אתה אדם פרינציפיוני? למה הוא לא פתח לך? כי זה פרינציפ, נכון? פרינציפ. דלת שנסגרת לא נפתחת שוב. או הגיעה השעה הזאת, אני יוצא ב-10:32, ואתה הגעת 10:32 ורבע, זהו. אולי אתה כזה אדם שאתה עקרוני? אולי אתה עושה בעבודה אותו דבר, מה שמבקשים ממך, סליחה, אבל אתה צריך אולי תתגמש, זה. סליחה, אדוני. אז מרים לך את הסליחה, אדוני שלך, בפרצוף. צ'ח. לא, זה משהו אחר. אני לא נתתי לו אישור לבנייה הזאת בגלל שהוא חרג שם 2.5 מילימטר. זה משהו אחר לגמרי. הוא לא נתן לי לעלות לאוטובוס בסך הכל, זה שטויות, זה 2.5 דקות, זה כלום. אני, דבר, אצלי זה משהו אמיתי, מוצדק. למה אני לא, אני יודע, שם, לא הייתי מוכן להתגמש שם עם ילדיי כשהם ביקשו? לא, כי זה אני עושה זמן חינוך. הוא סתם. והוא אומר אותו דבר. למה אני לא פתחתי? כדי לחנך אותם, שידעו, שלדייק, לגעו בזמן. תביני, זה אותו דבר, זה אותה מערכה. רק פה זה נקרא 2.5 שקל, פה זה 2.5 מילימטר, 2.5 דקות. זה אותו דבר, זה לא משנה. זה מראים לך מהעולמך הפנימי, מה אתה עושה במציאות, מה אתה עושה בעולם. ואז מראים לך את הדבר הזה. יכול להיות שזה בא מסיבה הזאת, יכול להיות סיבה אחרת. מה הסיבה? אולי סיבה אחרת שמישהו ביקש ממך להישאר לשבת. לבוא אליך לבקר, כאילו, אין, לא כל כך, לא יודע. ואתה אמרת, אין לי זמן, כאילו, אני לא יכול, או הפעם זה לא כך מתאים ולא נוח, ולקחת אותו לשבת. היה לך אורח שהזדמן לך, איך זה קשור? איך זה קשור לאוטובוס? זה יום ולילה, זה שני עולמות שונים. מה הקשר? הקשר הוא פשוט, זה שבאופן מהותי, מה שאתה עשית לבחור הזה, זה אתה סגרת לו דלת בפנים. זה מה שעשית. אז נכון, אתה חייכת, נכון, אמרת, אוי, לא הפעם זה לא מתאים, בסדר, אבל בגדול, מה אתה עשית? אתה סגרת לו את הדלת. אז מראים לך מהשמיים שבעצם זה מה שאתה עושה. אתה נועל דלת לפני אנשים. מה הפירוש נכון? אני לא יודע. זה כל אחד צריך לנסות לעשות את הפירוש הזה שלו. כמו שרב חסדא אומר, יפשפש במעשיו. כן, זה לא מה שאני אפשפש במעשיך, כן, ככה אתה, הפסדת אוטובוס ונפלת, או מגיע לך, כן, אתה בטח שם אדם עקרוני מדי, לא קיבלת מישהו לשבת, מגיע לך, בטח, מה, אשמה.
פעם הבאה תדע.
כן, ברור שזאת לא הכוונה. אלא להפך, כל פעם שאנחנו רואים שמישהו שקרה לו משהו לא נעים, אנחנו אומרים, זה בטח איסורי אהבה. כמו שאמר פה הגמרא הלאה. אנחנו תמיד דנים את האדם לקו זכות, מה שקורה לו. אצלו זה איסורי אהבה, אנחנו לא יודעים מה הסיבה אצלו. אבל עליי, אני כן צריך לעשות את זה. אני צריך לנסות להבין למה זה בא. כן, בבקשה.
מצד שני, אם האוטובוס הזה יתפוצץ. אז אני אגיד, השם, עשיתי מעשים טובים אולי.
נכון, אתה צודק, נכון, באמת, זה ככה. כמו שאמר, כמו שאנחנו מכירים את זה סיפור עם רבי עקיבא, שכל דבר שהיה נראה לא טוב, בסופו של דבר היה טוב, והכל לטובה, ויש גם זו, נכון, גם זה נכון. כל זה נכון, מה שאתה אומר זה ודאי נכון. אבל המהלך של החיפוש בתוכנו, לפני שאנחנו יודעים שאוטובוס יתפוצץ, הוא צריך להיות. זאת אומרת, גמרא לא אומרת לנו, תחשוב שיהיה בסדר, שזה לטובה. זה ודאי לטובה. במקום אחר גמרא אומרת, נכון, זה לטובה. אבל זה שזה לטובה, זה צריך, האם צריך לשכוח ממה שקרה לך פה ספציפית? אז הרב חסדא אומר, לא. זה שנסגר לך דלת בפנים, סגרו לך דלת בפנים, זה אומר שיש לך משהו פה לתקן. נכון, זאת גם אפשרות. נכון, איך אנחנו נדע? התשובה לכל השאלות הללו, אנחנו למדנו בשיעור, בשני שיעורים אחורה, דיברנו שרב קוק אומר שכשקורה לך משהו מעין דבר כזה, אתה צריך, ואתה מחפש משהו, ואכן אתה מגיע למסקנה זו או אחרת, שהמסקנה הזאת היא מעלה אותך, מקדמת אותך, עושה אותך טוב יותר, אז הפירוש שלך הוא נכון. אם זה מעלה אותך מבחינה רוחנית, או מוסרית, או מידותית, או שכלית אפילו, זה פירוש נכון. אבל אף פעם זה לא ניסיון נטו, סתם. ניסיון. זה משקף מה שקורה לך בלב. ורב חסדא לא אומר, אולי זה ניסיון, הוא אומר, תפשפש. תחפש במעשיך. תחפש. אל תגיד, אולי האוטובוס הזה יתפוצץ. אינשאללה, ברמאללה. כן? לא. אז הוא לא אומר ככה. הוא אומר, תחפש. תחשוב, מה זה בא לומר? כן.
אני רוצה רגע להרחיב מה שהוא אמר, איפה עובר הגבול בין המחשבה שלי, מה שאני אמור לחשוב, אם אני אמור לחשוב, טוב, עכשיו לא הספקתי להגיע לאוטובוס, אז כנראה, אז הכל לטובה, אז אולי תהיה עכשיו זקנה שאני צריך לעזור לעבור את הכביש, או שוואי, עשיתי משהו רע, אני צריך עכשיו לתקן את זה. איך אני צריך לחשוב?
כן.
אם אני צריך לחשוב הכל לטובה, עכשיו יש לי תפקיד אחר.
כן, כן, אני מבין. אז התשובה היא כזאת. המבט כללי על החיים באופן גלובלי זה ודאי שהכל לטובה. זה מבט כללי. עכשיו, כשקורה משהו לא נעים, ואנחנו מבינים שגם זה בסופו של דבר לטובה, אני אומר, זה שזה לא נעים, האם זה בא לומר לי משהו? דיינו, להזיז אותי ממקומי הקבוע, הספציפי, איפה שאני נמצא פה, או שלא, או שזה אל תשים לב ותתרכז רק על ההסתכלות הגלובלית. אז התשובה היא לא, אל תסתכל רק על ההסתכלות הגלובלית שהכל לטובה וחייך הכל מעט השם, כן? כמו שיש שטיקר כזה, אלא תנסה לחשוב האם זה בא משהו ללמד אותי, לתקן אותי, לעלות אותי. חיפשת, לא מצאת. וזאת האפשרות שגמרא מעלה שם, חיפשת, לא מצאת, אז יש סיבה אחרת, הוא קורא לזה ביטול תורה. גם שם, חיפשת, לא מצאת, אתה מעלה אחרת, זה אפשרות אחרת, זה שאיסורי אהבה, ואנחנו נדבר בזאת השם מים. אבל זה שצריך לחפש, זה הוא אומר חד משמעית. זה לא שאלה, אין כאן ספק, זה הוא אומר צריך לחפש. כן, בבקשה.
למה מחברים בין, למה ביטול תורה נחשב כאבון? זאת אומרת, הרי אם יש לי איזה שהם חטאים או אבונות, אני מבין, אני מקווה איסורים. למה ביטול תורה, זאת אומרת, לא שעשיתי משהו אחר, דברים אחרים, ישנתי. למה זה נחשב גם כאבון?
נכון. באמת זו שאלה טובה, אני רק מתלבט אם לענות עליה עכשיו או בהמשך, כי אני מתכוון לדבר על זה אולי קצת יותר מאוחר, והיום רציתי להגיד על משהו אחר. אז אתה יודע מה, אולי, אם ירצה השם שיעור הבא, אני עומד להתייחס לנושא הזה. בסדר? אז, אגב, אני חשבתי להגיד לכם, השיעור הזה הוא לא עומד להסתיים היום ואנחנו נמצא כל הנושא הזה עד הסוף. זה ייקח לנו עוד שיעור אחת, או אולי אפילו שתיים, כדי להתייחס לכל הנקודות הללו. אז תדעו לכם מראש, אנחנו לא נמצא הכל היום. טוב, נמשיך. אז התשובה היא כזאת. ודאי שלפי גמרא כאן, מה שהם אומרים, זה שכל אירוע שקורה לך בחיים, שהאירוע הזה הוא לא נעים כל כך, דיינו, מה זה איסורים? איסורים זה לאו דווקא משהו שם שאדם נופל, אלא דברים לא נעימים, משהו שהוא לא נעים, שזה גורם לך תחושה כזאת, יציאה מהסדר הרגיל. כל זה רמז. רמז למשהו שאתה צריך להתחיל לעבוד, או כפרה. מה זאת אומרת? כן, בבקשה, מה רציתי?
מה
אבל הכל תלוי בהבנה של אותו אדם. כלומר, אדם שיש לו הבנה מגובלת הוא תמיד מאושר.
אז זהו, נכון.
כי
זה...
הוא לא חתר לברר, או שהוא לא מסוכל לברר את הסיבה, אז הוא תמיד מאושר. אז אין לו איסורים, אז מה המסקנה?
כן. באמת, בדרך כלל, אנשים שהם לא חכמים, ולא חושבים, ולא עובדים, אנשים הללו מניסיוני, מערכתי, אנשים הללו בדרך כלל הם, הם מסכנים, הם, הם, הם לא מאושרים. זה מין, יש, יש הבנה, מחשבה כזאת, ש, שאדם, כמה שהוא פחות חכם, אז ככה הוא יותר מאושר. ומה שאני ראיתי מניסיוני זה לא ככה. וגם גם זה, אנשים חושבים, ילדים, הם תמיד שמחים, תמיד מאושרים. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שרוב הזמן ילדים מרגישים לא טוב. פחדים, לחצים, הם אומנם צוחקים בכל רם הרבה, זה נכון. אבל בגדול, ההרגשה הכללית של ילד היא דאגה גדולה. פחד וכל זה. לא חושב שהוא מאושר.
ממה?
מה?
ממה?
מהחיים. כן, בבקשה. כן, מוסיף דת, מוסיף מחות, נכון. זה בקהלת. אז זה באמצע, זה בדרך. אבל מי שאין לו דת, אז אתם חושבים שטוב לו? ציפור, קופץ ככה מענף לענף. טוב לציפור? בחיים? אז למה ציפור כל פעם קופץ? למה הוא לא נשאר במקום? אם מישהו טוב לו, למה הוא קופץ? הרי מה זה טוב? טוב זה אתה לא רוצה לשנות את המצב הזה, נכון? למה ציפור קופץ וכל הזמן, שמתם לב שהוא כל הזמן מסובב ראש? למה? לא, אני רואה שאתם בכלל לא לומדים פסיכולוגיה וטרינרית. ודאי, הוא קופץ כי כל פעם, כמו חייל טוב, צריך לשנות את העמדה. כי הורגים אותו. אם הוא פעם אחת לא יסובב את הראש, אז משם יבוא חתול, שם יבוא, אני יודע, ציפור אחר או משהו, ויטריפו אותו. הוא כל הזמן, כל הזמן נמצא באיקון, כן. לכן הוא כזה נראה, טינג, 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 קופץ. הוא קופץ כי אם אתה לא יקפוץ פעם אחת, אז אתה תמות. אז הם חושבים שזה מצב עושר גדול?
אבל בשבילנו זה פחד, בשבילו זה אינסטינקט, זה גם המוח שלו ככה מייצר מתחים חשמליים.
אתה חושב שבעלי חיים לא מפחדים?
כן.
מה איתך? כל הזמן. כל הזמן הם נמצאים בסטרס. למה אתה חושב, כמה זמן חי ציפור, אתה יודע? כמה שנים חי חתול, סוס, כלב, כמה הם חיים? רוב רובם, רוב החיות חיים מעט חיים, קצרים, כי זה כל הזמן נמצאים בסטרס. הם מתים מהר מזה. אם היית כל הזמן ככה חי במצב כזה, כמה זמן היית מחזיק? ככה גם הם. טוב, אבל לא, אני לא רוצה אולי לפתח את עכשיו זואולוגיה. שיעור בזואולוגיה. אני עכשיו מסביר לכם עיקרון. העיקרון הוא זה שבחיים שלנו כל מה שקורה זה או רמז או כפרה. מה זה כפרה? כפרה היא זה אם כשאתה לא קולט את הרמז. אתן לכם דוגמה. כן, אתה רוצה לשאול משהו? כן,
כי זה בדיוק נוגע לזה. זה בעצם פצולת הבחירה החופשית של
הבן אדם. טוב, נו, אולי נדבר על זה יותר מאוחר. כי אני רואה שאנחנו ניכנס להרבה שאלות צדדיות ופילוסופיות. בחירה חופשית של בן אדם, זה עוד נושא. זה נושא בפני עצמו, חשוב. כן, אז הנה, אז גמרא אומרת ככה. כן, כל מה שקורה לך, שהוא דבר לא כל כך נעים, עליך לשים לב, האם זה לא בא לומר לך משהו. עד היכן, זה שאני נפלתי, האם זה בא להגיד משהו? לסתם כן. אבל זה שאני, אני יודע, נשכתי את הלשון, האם זה בא להגיד משהו? עד איכן, עד איכן, איפה הגבול? איפה אני יכול להגיד כבר, לא, זה כבר כלום. אני יודע, זה שנפל עלה, עלה על הראש, עלה. זה בא לומר לי משהו? אפשר ככה להשתגע. אפשר לפעול ככה לציפור, כל הזמן זה משהו בא להגיד לי. אז דבר הזה, חז"ל עומדים על השאלה הזאת. אומרים, עד איכן תכלית היסורים? כאילו, מה אותו גבול? מה המינימום הזה שעליך לשים לב שאם משהו קורה, שזה אכן בא בעל תוכן, עם מסר מסוים. אצלכם זה מקור שתיים. אומרת גמרא במסכת ערכים, עד איכן תכלית היסורים? אמר רבי אלעזר, כל שהרגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו. זה דבר שכיח. אדם בא לחנות, קנה בגד, נראה בסדר, והוא בא הביתה, ואשתו אומרת לו, אוי, זה מה שקנית? אוי, או שאימא אומרת, מה? נעליים לבנות? נעליים לבנות? ועוד ועוד, יש כל מיני. אז זה, לפי רבי אלעזר, זהו הסימן שאתה צריך להתעורר, לשים לב שמשהו קורה לך. יש משהו שאתה טעית, אתה צריך לשים לב. מה תקיף לרב זעירא? ואיתה עם רבי שמואל בר נחמני. גדולה מזה, אתה חושב שזה נקרא איסורים? אני אראה לך מה זה איסורים. אפילו נתכוון למזוג בחמין ומזגו לו בצונן, בצונן ומזגו לו בחמין. ואת אמרת, כולי איי? זה מה שאתה אומר שזה נקרא איסורים? אני אגיד לך מה איסורים. רציתי לשתות כוס מים, בא אליו לאיזשהו מקום, אומרים לך, מה תשתה, קר, חם? אתה אומר, קר, אין לך מים מהברז. אמרת, קר, נו, זהו. מים מהברז. כן, עוד ההפך, אתה אומר, אתה חם, כן, חם, בסדר, אז הביאו לך תה פושר כזה. אז הוא אומר, טוב, תודה רבה. נו, מה, זה איסורים, זה שום דבר, כן, אבל רבי שמואל בן נחמני אומר שזה אלו איסורים, זה מה שהוא אומר פה. אז מה הוא מתכוון? אלא הוא מתכוון שזה דבר שהוא מספיק לשים עליו לב שהוא לא נעים. נכון שהוא קצת לא נעים? במקום לקבל מעדן כאלה קרים, פתאום אתה מקבל מהברז שעושה ככה, מקבל ברז כזה שעושה ומים יורדים משם, ואז הביאו לך את זה. אז רבי שמואל בר נחמני אומר שאלו איסורים, זאת אומרת, מה זה אלו איסורים? שכבר במצב הזה שהוא נמצא בו, כבר ברגע שקורה לו דבר כזה קטן, הוא לא מחכה עד שיקרה לו אסון חס וחלילה. מספיק דבר קטן, הוא כבר מתחיל לשים לב שזה בא לומר משהו. זאת אומרת, מצב, הסיטואציה הזאת היא בעלת מסר, בעלת תוכן. מר ברי דרבינה אמר, אפילו נהפך לו חלוקו. לבשת בגד, פתאום שמת לב שהוא הפוך. אתה הורדת ולבשת חזרה. זה כבר מספיק כדי לשים לב. ואיתה עם הרבי חיסדא, ואיתה עם הרבי יצחק, ואמרי לה במתניתא, תנא, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיים, זה נקרא איסורים. אתה רוצה להוציא שלוש שקל. הכנסת יד לכיס להוציא שלוש שקל, והוצאת שתי שקל. אומר, אוי, סליחה, ואתה מוציא עוד. כן, הכנסת, אתה צריך עכשיו לטרוח, לעבוד, קשה, להכניס עוד פעם להוציא שקל. זה נקרא איסורים. אז איפה הגבול? אז אולי זה שעלה נופל פה לי על הראש, גם זה איסורים, וגם לזה אני צריך לשים לב, וגם זה אני צריך לפרש. אומרים, לא, יש גבול. וזה המשך הגמרא. אבל שתיים ועלו בידו שלוש, לא. דלק התירחה למשדיו. זאת אומרת, אבל אם אתה צריך שתי שקל, ואתה הכנסת יד לכיס והוצאת שלוש במקום שתיים, אתה, זה כבר, על זה אל תשים לב, זה שם שום דבר, על זה לא צריך לתת דעת. למה? כי אתה לא חייב להחזיר שקל המיותר חזרה לכיס. אתה יכול להמשיך ללכת איתו ביד. מה? כן, לשים בצדקה, בדיוק. אתה לא חייב עוד פעם להכניס יד לכיס. זאת אומרת, מה שאנחנו, הרי על מה הם מדברים? זה נשמע כמו בדיחה, כן? מה שהם, כמו לגמרא הזאת, זה כנראה אנשים הללו שהם פשוט כיף להם בחיים, שאלו הצרות שלהם, כן? מה שנקרא, שלא תדע מצרות. אלו החיים שלך, נו, אז שריך וטוב לך. לצורך אחד זה מים חמים, מים קרים, מתייפה פה חלות, מטבעות, שלוש, מה זה? בדיחה. על מה הם מדברים? נשמע שמו, תכלית היסורים, ככה זה נקרא, כן? פותח את הסוגיה הזאת. עד איכן תכלית היסורים? ומה התשובה? דברים מצחיקים. אלא מה הכוונה, בדיוק, מה הכוונה? הכוונה היא, זה שאנחנו בחיים שלנו צריכים באופן עקרוני, מה שהוא מסביר כאן, מה שגמרא מלמד כאן, זה לשים לב למה שקורה. אני אגיד לכם אמת. באמת? מי אמר? טוב, אז אם ככה תביאו לי עוד מים. כן, אני חושב שזה לא שלי, פשוט תביאו עוד אחת.
זה מהבלם.
כן, אחת תביא צונן ואחת חמין ונראה עד איכן. כן, אז כן, אז אני אגיד לכם אמת, כשקורה לי דבר כזה, זה לא אומר לי כלום. לא אומר. נגיד, אני עכשיו בא לקלף תפוח, ואופ, תפוח נופל מהיד. לפי גמרא הזאת, זה ודאי איסורים. כן, צריך לתרוח, להתכופף, להרים, לכל, נכון? אבל לי זה לא אומר כלום. אבל אם אני מתחיל לקלף את התפוח, והסכין מחליקה, ואני עושה סריטה או חתך ביד, ויוצא דם, לזה אני כן שם לב. זה כן אומר לי משהו. אני כן מתחיל פה תהליך של, תודה רבה, שנקרא לפשפש במעשה. אני מנסה להבין, אז מה זה בא לומר? אולי, קודם כל, באמת, הבנה רציונלית פשוטה, ידיים שיהיו טובות ותפוח רטוב, וזה יכול לקרוא, שטויות, בסדר, זה שלב, הבנתי. אז פעם הבאה אני אעשה את זה עם ידיים, אני יודע, יבשות. ואחר כך, אני חושב מיד על האצבע, למה דווקא האצבע? אולי אני אמרתי על מישהו עם האצבע הזאת, ואמרתי לו, כאילו, מישהו שהוא... לא אמרתי שום דבר, אני רק... עשיתי עם האצבע. אולי... אני יודע... אולי אני בזמן שיעור באינטרנט כל הזמן מחטט באוזן. וכל העולם רואה מה אני עושה עם האצבע שלי. או אולי אני יוצא לשידוחים, אני יודע, לפני החתונה, האדם יוצא לשידוחים, אז הוא כל פעם מכניס האצבעות שלו שם, אני יודע, לכל מיני איזה מקומות. אז הוא דוחה, והוא לא מבין למה הוא לא מצליח בשידוחים. כל פעם הן בורחות ממנו הבנות. וזה בא להראות לו עם משהו ש... תשים לב מה אתה עושה עם האצבע שלך. אולי זה אלף דברים אחרים. אבל אנחנו מתחילים לעבוד. ברגע שזה קורה משהו שהוא מתחיל תהליך של התיקון, של ההתעלות, של זה כבר כן סימן. אבל אם אני בדקתי וחשבתי ופשפשתי וניתחתי את כל זה ולא מצאתי תשובה, וזה סתם, אז אם חזר, לא, זה לא סתם. זה דבר שהוא כפרה. כפרה. מה זה כפרה? כפרה זה אומר, זה מיעוט הופעתך. ממעטים לך הופעה. אתה אדם, אני יודע, שהוא נמצא בעולם, יש לו הרבה השפעה, הרבה דברים, הוא יכול לעשות כל מיני עניינים, אבל כשנשבר לו אוטו, נשבר לו אצבע, נשבר לו משהו, איזשהו דבר שהוא פתאום קיבל חום, או פתאום נשבר לו התוכנית החיסכון, לא משנה, כל דבר מן כזה, זה בעצם צמצמו לך מהשמיים את ההופעה שלך. וכשזה מצומצם, אתה פחות משפיע. פחות משפיע לעולם, אז אתה אולי פחות גם מזיק. אז אם אדם לא קולט את הרמזים הללו, אז הרמזים הופכים להיות לו מהרמז לכפרה. ואנחנו מחפשים איך לחיות ככה שיהיה לנו כמה שפחות כפרות ויותר ויותר רמזים, שאנחנו לא נזדקק לכפרה, אלא אנחנו נקלוט הכל ישר ממה בחצי רמז, מה שנקרא. ואותו דבר, אותו עיקרון, קורה גם ברובד לאומי. בהתחלה זה רמז, זורקים אליך אבנים, אחר כך סכינים, אחר כך, וכל פעם אנחנו אומרים, כשזה הגיע לשלב של נשק חם, אנחנו ניכנס בהם, בכל הכוח, נגלח, נכסח, זה עובר לשלב נשק חם, אז אומרים, אם הם יזרקו פצצה אחת, פצמר אחת שיפול שם על שדרות, אנחנו ניכנס, אנחנו כל ההסכמים נבטל, הכל יהיה... ואז זה מתגבר, אז זה מתחיל להיות יותר, אז נופלים כבר פצמרים, ואחר כך קסמים, ואחר כך קסם שתיים, ואחר כך יש קטיושה, ויש עכשיו גרד, אבל כשהגיע לשלב של גרד, אתם תראו מה אנחנו. כל זה, זה בנוי על זה שזה עוד רמז, אתה קולט, בהתחלה אתה פשוט לא קולט, זה שנתנו לך מים, מים פושרים במקום קרים, אתה לא מבין את זה, אתה לא מתעורר לזה. זה שאתה הוצא את השתי שקל במקום שלוש, זה לא אומר לך בינתיים כלום. אבל כמה שאדם יותר רגיש, ובשלב יותר מוקדם הוא כבר מוכן להבין שמה שקורה לו זה בעל מסר, זה שסגרו לו דלת בפרצוף, הוא כבר מזה מתחיל להתעורר, אז הוא לא זקוק אחר כך למשהו, לפצמרים. הוא כבר על המקום מבין וקולט הכל. ולכן הם אף פעם, איסורים הללו, אף פעם לא ייפסקו. אף פעם בחיים זה לא ייגמר. זאת אומרת, נהגי אוטובוס המשיכו לסגור דלתות עד הגאולה השלמה. והערבים המשיכו לזרוק אבנים והמשיכו לזרוק קסמים עד הגאולה האחרונה. למה? כיוון שזה תפקיד שלהם בעולם. בשביל זה הם קיים במציאות. הם קיימים, הם חיים פה כדי לעורר אותנו לעלייה, לתיקון מדרגה, לתיקון מעשים שלנו, להתעוררות. זה התפקיד. תפקיד אז נכון שיש להם אשמה משלהם, למה הם בחרו בעצמם להיות את הטריגר הזה ולהיות תפקיד שלילי, בסדר, זה חשבון אחר. אבל זה ברור שהייעוד שלהם בעולם הוא זה, הוא לעורר אותנו לשים לב מה שקורה. לכן הם לא יכולים להפסיק את זה, עד שאנחנו נחזור בתשובה, עד שאנחנו נעשה את התיקון. ברגע שעושים תיקון, אז כבר אין צורך לסגור לפניך הדלת. כי סגירת הדלת, או זה שמים הפכו לך חמים או קמים וכל זה, או שחתכת אצבע בקירוף בננה או תפוח, לא משנה. כל זה, זה הכל פועל יוצא ממך. אתה עושה את זה. אתה שורש של קסמים. אתה שורש של חיתוך אצבע ושל נפילה שם מהבוינג. אתה פשוט מקרין, אתה עושה את כל זה. אז תיקון של זה הוא תיקון פנימי. זה מה שהם לימדו. וזהו. עד כאן, ועכשיו אם שיש שאלות, עכשיו נמשיך אחר כך אחרי השאלות. כן, בבקשה.
עכשיו הכפרה, אמרת צמצום. כל ספרדי יודע שברגע שנשבר כוס בבית, ישר עם המטרה, זה מקום...
כפרה, כן. זה כפרה. אומרים גם לילד, אומרת, הכפרה שלי, כן?
או שסתם, זהו שלא. אני ואחי היינו במבצע בעזה, ואמא שלי בדיוק גנבו לנו את האוטו. או, כפרה.
כפרה, נכון.
במקום של הילדים.
נכון. אז זה אותו עיקרון.
הצמצום פה.
כן, הצמצום הוא זה שעכשיו היה לך הופעה גדולה, שאתה יכולת להגיע לכל מקום שיכולת להגיע, וכשאין אותו, אז זה צמצם לך את היכולת שלך, ההופעה שלך בעולם. אתה יכולת להיות תוך שעה בשתי מקומות שם, בשתי מקומות עבודה, לתת שתי שיעורים. עכשיו אתה לא יכול, אתה נותן רק שיעור אחד, כי אתה נוסע בטרמפים. אז זה צמצם לך את ההופעה. למה זה צמצם? כי אתה היית, אולי, לא אתה עליך, כן? אדם מסוים, X, הוא עושה משהו שהוא לא כל כך טוב. לא כל כך טוב, אז איך לצמצם את העשייה הלא טובה שלו? נותנים לו מחלה. נותנים לו פנצ'ר בגלגל. אם הוא מספיק ער כדי, על ידי דבר קטן, הוא מבין שזה רמז, אז הוא על ידי זה מתעלה, אז זה מאוד טוב לו, זאת אומרת, זה עזר לו. אם לא, עדיין זה טוב לו, כי עכשיו הוא כבר לא משפיע כל כך הרבה. אז אין לו כבר אוטו להיות בשתי מקומות, פחות יש לו השפעות, אז זה יותר טוב, זה צמצם לך את הביטוי, את ההופעה שלך בחיים. זה שאנשים אוהבים להגיד כפר, אז זה בגלל שהם מסכנים, לא למדו את זה. הם לא מכירים את הגמרא הזאת. מי אומר כפרה, כפרה? הוא אומר שהם לא מבינים מה המשמעות של הדבר. אז הם אומרים כפרה, אבל באמת זה לא. באמת זה רמז. כשזה לא עובד עליך רמז, אתה נהיית, אדם נהיה גס מבחינה רוחנית, לא רגיש. אז זה במקום, אז זה כבר לא מדבר עליו, אז זה מצמצם אותו, ממעט אותו. זה נקרא, כן, כפר. זה עוד נושא, זה כאילו, אני לא רוצה עכשיו להסביר יום כיפור ועניינים ומה זה כפרות ומה זה, זה נושא בפני עצמו ולא על זה אנחנו לומדים. אני רוצה שאתם תבינו עיקרון איך דברים עובדים, איך העולם מתנהל. זה שאפשר לקחת את כל נושא ולהפוך אותו לשיעור בפני עצמו, זה אין ספק, זה ברור. אנחנו עכשיו לומדים עיקרון. מה העיקרון? זה אומר ככה, תהיה רגיש למציאות. זה העיקרון. תהיה רגיש. ומה שקורה לך, תנסה להשתמש את זה, כל צרה, כל איסורים הקטנים אפילו, תנסה להשתמש את זה בשביל עלייה רוחנית. לא תעשה את זה, יהיה לך יותר ויותר ויותר קשה. כאילו, האיסורים הולכים והתגברו, והם הגיעו לזה שאתה לא תוכל לא לשים לב עליהם. וכשלא תוכל לא לשים לב עליהם, אז אם עדיין לא תשים לב, אז זה פשוט מצמצם אותך. אז אנחנו שואפים לא להגיע לשלב הזה שזה כבר כואב, אלא לשלב שזה עדיין בשלב של 3 שקל במקום 2, או 2 במקום 3, סליחה. כן, סליחה, כן.
אני השורש של הדבר עצמו, אני
מחולל
את הדבר עצמו, רק את הרוח
של
התייחסות שיש לי עם הדבר
הזה. לא, מה שקרה, הסיטואציה הזאת קרה, הקדוש ברוך הוא גלגל לך אותה, בהתאם למה שקורה לך בפנים, בלב שלך, בנפש.
חטיבת נדבה עצמה.
כן. כן, בבקשה.
הרב אמר שהסורים בא, כאילו, משקיף משהו קורה אצלנו. אני לא רוצה לחלוק, אבל רק להבין, שקראתי במקומות אחרים, למשל שומעים שמדינת ישראל נקנית איסורים, שזה לא... שזה בא
ללמד
אותנו
שמדינת ישראל נקנית ביסורים, זה לא משהו קשור אלינו, אלא ללמד אותנו ש... זה לא בא בגלל חיסרון אצלנו. כן. אנחנו בעזרת השם נלמד נושא הזה, למה תורה, ארץ ישראל ועולם הבא באים ביסורים, כן, כמו שאומרת הגמרא. אם ארצה השם זה מתוכנן ללמוד על זה, אבל זה לא ככה שזה לא קשור לשום דבר, זה לא שלא קשור. אין משהו שהוא לא קשור. אין כזה דבר בעולם שהוא לא קשור. הכל קשור. כן.
עד כמה הרמזים משתנים מאדם לאדם?
תלוי ביכולת הקליטה שלו. אתה ראית, בין רבי שמואל בר נחמני ובין רב חיסדא ובין רבי אלעזר, יש ביניהם מחלוקת. אז הם אומרים, בעצם מה ביניהם, על מה הם חולקים? אומרים, עד איכן אני מספיק רגיש, אני שם לב למה שקורה לי. אז ודאי, כל אדם יש לו רמת הרגישות שלו. כן.
אם אני נוסע בכביש ומישהו לפניי יש לו פאנצ'ר וזה גורם לי פקק ואני מאחר לעבודה, זה אמור להיות רמז בשבילי או רמז בשבילו? הדבר החמור קרה לו גם.
הכל קשור.
נו, אז למה שלא יהיה בשניכם?
אני לא יודע, אני שואל.
ודאי שזה יכול להיות לשניכם, ברור. כן.
שני דברים. אחד זה, במידה מסוימת, אדם שהוא יותר רגיש ומודע למתרחש, הוא יותר קורא את הרמזים. אז יש לו צורך ופחות כפרות, נכון? אבל כשאדם נגיד בא לך להיכנס לדלת, או אני בא להיכנס לחדר, יש לי מפתחות, אני בא לתת מפתח, לא נכנס. זה מעכב אותי, איפשהו זה סוג של רמז בשבילי, נכון? זה סוג של איסורים. אבל במידה מסוימת, אם המפתח נשבר לפנים, זה גם הסוג של כפרה.
לא. זה לא שקרה יותר גדול, פחות גדול. לא, לא זה כפרה או לא כפרה. זה מה שהוא אמר קודם. זה הסגנון כזה, כפרה. זה לא זה. מפתח נשבר, לא נשבר, מפתח נכנס, לא נכנס. זה, כל זה, זה יכול להיות רמז. מה זה כפרה? כפרה זה כשאתה לא שומע, לא שומע, לא שומע. ואתה לא קולט מה שרמזו לך הרבה פעמים, ואחרי שאתה לא שומע על זה, זה הולך ומתגבר יותר ויותר ויותר ויותר. עד כדי כך שאין כבר סיכוי שתשמע, ואז כשאין סיכוי, אז כל הכאב שאתה קיבלת, הוא בעצם הופך לך להיות לכפרה. זאת אומרת, הוא צמצם לך את החיים שלך, את הביטוי שלך.
אבל כפרה זה לא פשוט, בדבר לבנם עשה איזה משהו, אז כדי לגבות ממנו את החוב שלו, אז קובעים את זה בצורה כזאת. זה אין כפרה על העוון שהוא עשה, הוא עשה משהו לא טוב.
אבל זה נכון, אבל למה קובעים ממנו חוב? למה? מה פתאום? איזה חוב שיש לו? אבל למה שיגבו, כאילו, מה זה ייתן? נגיד, זה שעכשיו נשבר לי כוס, אז עכשיו... זאת אומרת שיש לזה, או... אז אם, אבל אתה אומר, אני חנך, אבל אם הוא לא, אם הוא אטום, וזה לא עושה לו כלום, אז מה החינוך בזה? תבין? אלא זה צמצם, צמצם אותו. מה?
כפרה זה נראה בדרך הקשה?
לא, גם כפרה זה משהו שהוא כבר, שהוא פחות מופיע בעולם. רק שנייה.
כפרה זה מצב בלתי הפיך?
לא, זה כבר קיבלת כאב מסוים שאתה צמצמת את עצמך.
ואז השלב הבא?
השלב הבא מתחיל, אתה יכול לחזור על הכל, כן, יכולים להחזיר לך, אבל גם אם אתה לא תשים לב, גם אם אתה לא תשתנה, אתה פחות מופיע, כן, ופחות מזיק, אז זה יותר טוב שאתה פחות תזיק לעולם מאשר...
זה המקרה הספציפי של אורך כל החיים
שלך? כל החיים ככה זה. זה המקרה מסוים קורה, כשהוא לא מלמד אותך שום דבר, הוא מצמצם אותך. יופי, בסדר, אז זה טוב שזה צמצם אותך. זה בסך הכל דבר חיובי שאין לך עכשיו כל כך הרבה כוח.
בעצם אדם בעצם מקבל המון המון כפרות לאורך כל ימי
חייו. ודאי.
בכל מיני נקודות.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי.
אבל זה לא מסתדר כל כך, כי אתה לא אמור להגיע לכפרה. אתה אמור להבין את הרמז.
זה מה שהוא אומר, נכון. זה תלוי בך. טוב, שאלה אחרונה, כן.
מה עם ישראל בכללי? כמו היום אנחנו רואים שיש באמת הרבה מזיק, כבר אפילו כפרות, אבל חלק מהם מבין, חלק מהם לא מבין. אז כאילו כל היסורים באים לכולם.
נכון.
זה לא מגיע לשווה.
נכון, נכון. זה אתה צודק, באמת צריך להתייחס לזה אולי אחר כך, זה המערכת בין כלל ופרט בתוך, בכל זה. זה נכון, זו שאלה טובה, אבל זה עוד נושא. אנחנו כבר נעבור שלב הבא, כי אין מקום כבר לשאלות. אבל בעזרת השם אני אתייחס לזה אולי שיעור הבא, מה שאתה שואל. טוב, נמשיך. אתן לכם עוד זמן בהמשך, כן? עכשיו אני רוצה עוד קצת להתקדם. אולי עוד, עוד נושא אחד אני רוצה לגעת בו בעניין הזה. יוצא מכל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, כמסקנה על מה שדיברנו, שבסך הכל איסורים זה דבר מאוד טוב לאנשים. למה? כי זה עוזר לו. אם הוא יודע לקלוט איסורים בצורה נכונה, בתור רמז, או בתור כפרה אפילו, אבל הוא יודע להתייחס אליהם בצורה נכונה, אז, אז זה יכול לעזור לו מאוד. זה בשבילו, בסך הכל דבר טוב, חיובי. אתן לכם דוגמה. אני פעם נתתי שיעור באחד המקומות, ושם דיברתי על הנושא הזה של האיסורים. אחרי שיעור בא אליי בן אדם שהיה בשיעור, ואומר לי, תשמע, אני חולה סרטן. וכשגילו אצלי מחלה הזאת, זה בשבילי היה זעזוע נורא, פשוט שוק. ואני שיניתי כל החיים שלי. מקצה לקצה. הייתי אדם X, נהייתי אדם אחר. פשוט, פשוט השתניתי. חזרתי בתשובה, אבל הוא היה דתי גם לפני כן, כזה, אבל מבחינה, אבל זה, כאילו, איך הוא היה קודם, איך הוא נהיה אחר כך, זה יום ולילה. חזרתי בתשובה גדולה, עמוקה. זה בנה אותי, זה שכלל אותי, זה עשה אותי יותר רגיש, יותר עדין. היו לי בעיות עם הילדים שלי, הוא היה גרוש, והיו לו בעיות עם ילדים, עם זה ש... סידרתי יחסים נהיו טובים, וזה, והיו לי, והתחלתי ליצור קשר עם, עם גרושתי, וזה, ואנחנו הולכים ומבינים יותר ויותר, וחושבים אולי להתחתן, ו, 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 ועוד, עוד, המון המון דברים. הוא אומר, מה הפך חיים? הכל נהיה הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה קודם. אומר, זה פשוט נתן לי חיים. המחלה הזאת, היא נתנה לי חיים. אז, אז אני לימדתי אחרי המקרה הזה בקבוצה של נשים באחד היישובים. וסיפרתי להם את המקרה הזה על החולה. אחרי כמה זמן התקשרה אישה מהקבוצה הזאת לבית שלי, ואני לא הייתי בבית, אז דיברה עם אשתי, ואומרת, תמסרי בבקשה לרב, שגם אצלי קרה בדיוק אותו דבר, גם אני הייתי חולה במחלה הזאת, וגם אותי זה פשוט בנה מחדש, שינה אותי, שכלל אותי, ואני מודה להשם, כמה שזה נשמע פרדוקסלי, אבל אני מודה להשם שהוא נתן לי מחלה הזאת. ואם חס וחלילה אני תצטרך לחזור אחורה ולהיות בלי מחלה, או כמו שאני עכשיו עם המחלה, אני הייתי מעדיפה להיות עם מחלה כמו שאני עכשיו. איך שהייתי קודם, זה אנשים נורמליים, אנשים מהסביבה שלנו, לא פושעים שם קרימינלים. זה אנשים טובים. אומרת, אבל איזה מהפך אני עשיתי בעקבות המחלה הזאת, שאם אני צריכה לבחור מחלה ומה שקיבלתי, או בלי מחלה ולהיות זה, חס וחלילה, לא מוכנה לוותר. ותמסרי לרב שאני מבקשת ממנו, ככה היא אומרת לאשתי, שכשהוא ילמד את הנושא הזה, שהוא יזכיר גם את המקרה שלי. אני רוצה שאנשים ידעו, ושאנשים ידעו שיש מציאות כזאת, ואני רוצה שמה שקרה לי, שזה יהיה ידוע לאנשים. ולכן אני באמת עושה את מצוותה, כי היה מספיק לספר רק מקרה אחד. אבל אני כן רוצה לכבודה להגיד לכם את גם בשמה. יוצא מכאן שעיקר הקושי זה לא האיסורים. זה לא מה שקורה לנו. זה לא עיקר הבעיה. עיקר הבעיה היא חוסר משמעות למה שקורה לנו. כשקורה לך משהו ואתה לא מבין מה קרה. זאת הבעיה. מעצם הדבר שקרה, אם אתה מבין, אז זה היה כמו מקרה עם האצבע. אתה צוחק כל הדרך על הבנק. אז נכון, נפסדת האצבע, אבל אתה מבין בשביל מה זה. ואז, אז אין איסורים. אבל אם אתה לא מבין, אתה חושב שזה סתם בא אליך, שזה קפץ עליך, שזה נחת עליך, או אז אתה מתייסר. אז זה נקרא איסורים באמת. אולי אתן לכם דוגמה למה שכבודו שאל פעם, על כמה שאנשים יותר פשוטים, ככה הם יותר שמחים. אתן לכם דוגמה לזה. תארו לעצמכם מציאות קצת קומית כזאת, דמיונית. שפתאום אנחנו שומעים שם באיזה מקום, בג'ונגל, יש מגיפה של מחלה צהבת בי. צהבת בי זה מחלה שאנשים מתים ממנה. אפשר, צהבת A לא מתים, B אפשר למות. נו, אז צבא שלנו, כמו המדינה שלנו, זה הומני, מאוד אכפת להם על כל מה שקורה בעולם, אז הם שולחים לשם מטוס של בית חולים מוטס, לתוך ג'ונגל. נוחת שם מטוס, פורסים את זה, מחפשים, נו, מי החולה, אתם רואים שם הולך איזה פפואס עם טבעת באף. אז הם תופסים אותו, קופטים אותו, הוא מתנגד, נושך, זה, קשרו, ועשו לו זריקה. חיסון נגד צהבת בי. שחררו אותו, והוא רץ מהר 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 לכפר שם, מה קרה? מה קרה? הוא אומר, באו אנשים כאלה, לבנים, כן, עם מסיכות, כן. ומה הם עשו? לקחו ברזל ואח, הכניסו לי פה, ברזל, כן, ברזל, כן. ואחר כך, הוציאו ברזל. כן, נו צ'ינגצ'גוק, אתה היית גיבור, אתה זה, כן. אבל מה, זה נורא, זה ככה, באו. ואני שומע שביישוב תל ציון, בידיון שם, כתוב שיש בקופת חולים לאומית מבצע. עושים חיסון נגד צהבת בי במקום 354 שקל ב-254. או, זה דבר שווה. אתה יכול להרוויח 100 שקל. אתה הולך לקופת חולים, עושים לך בדיוק מה שעושים לצ'ינגצ'גוק. מכניסים לך את המחן, מכניסים את זה, מוציאים, אותו דבר. אבל אתה יוצא משם עם מבסוט, כן? אתה אומר, איך זכיתי? גם מבצע קיבלתי, גם זה, וגם איזה יופי. מה ההבדל ביני ובינו? רק הבנה. זה כל מה שמפריד בינינו. אם אדם מבין משמעות לאיסורים שלו, אז האיסורים שלו נהיים לו חביבים. הוא מתחיל לאהוב את האיסורים. הוא מתחיל לשמוח באיסורים. מה שכתוב, כן, שמחים באיסורים. זה לא מזוכיזם. זה לא שאדם נהנה מכאב. לא, הוא מבין משמעות. אם יש משמעות, אז זה יופי. כי עיקר הבעיה של איסורים, זה שאתה לא מבין למה זה קורה לך. אתה חושב שזה סתם, אז אתה מתייסר. תסתכלו מקור 3, אומר רבי נחמן. אך עיקר הצער שיש לאדם מהאיסורים שעוברים עליו, חס ושלום, הוא רק מחימת שלוקחים מאדם הדעת. הוא לא מבין למה זה קורה לו. עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. ואז מרגיש צער וכאב היסורים. כי כשיש לו דעת ומסתכל על התכלית, אינו מרגיש כלל הצער של יסורים כנל. בשבילו זה בכלל לא בעיה. זאת אומרת, שעיקר העניין זה שאתה לא קולט. ואז רע לאנשים בחיים. כן, בבקשה.
ההבנה הנכונה היא מבטלת את הסבל הנגיד נפשי, רוחני, אבל לא הסבל הרוחני. כשאני הולך לטיפול שיניים, למשל, אפילו ההבנה מאוד ברורה שזה באמת טוב. כואב.
כן, זה כואב, נכון, אבל לא מתייסרים. זה סך הכל כאב, לא יותר מזה. כמו שאנחנו רואים, הרי מה זה איסורים? איסורים זה לא כאב. איסורים זה כשרע לך מהכאב הזה. אבל אם זה כאב, אבל אתה יודע שעכשיו אתה על כל רגע של טיפול שיניים, על כל כאב הזה, אתה כל דקה $1,000. אז אתה לא תרצה שזה ייגמר מהר. כן? אתה תצרח בחיוך, נכון. בדיוק. כן, בבקשה.
טוב, אבל יש רשתך.
כן, טוב.
יש דברים מעבר להבנה, כמו מוות לא עלינו, דברים
כאלה. נכון. באמת היה לנו פה שיעור על מהות המוות. דיברתי שיעור שלם, הסברתי על זה, זה כתוב, זה שיעור נקרא אב התומה. לפני כחודש וחצי היה שיעור. דיברנו על זה. כן?
יש סיכון לפעמים לגירול קודם שכתורת הליבולים, שבאת תראו שאדם באת כן, כאילו משהו פגם. איפה ההבנה פה עכשיו את הדברים האלה?
אני לא מתמצא בגלגולים, אני לא עושה את זה.
שמענו שם.
אז מה לדבר? כן.
יכולים לראות מקרים שיש צדיקים, שאנחנו לא יכולים לדעת כל מה שהם עשו בחיים, אבל עדיין אפשר לראות שיש צדיקים שהם סובלים הרבה.
נכון.
וזה ידוע שהם עושים טוב וכל זה, אז מה?
אז איך זה יכול להיות? נכון, זה באמת שאלה טובה. אבל למה אתה חושב שהצדיקים הללו מתייסרים?
לשם הציבור,
שמעתי
כבר
את הארץ, זה נשמע כל כך... טוב, אז בואי ניתן לכם דוגמה מהרב אחד שהוא היה סבל אולי בין הכי אנשים שאני שמעתי עליהם הכי הרבה בעולם, בין הכי הרבה, זה רבי נחמן מברסלב. אתם יודעים כמה הוא סבל? רבי נחמן מברסלב נפטר מזה שהוא בעצם נחנק בדם שלו. הייתה לו מחלה שהוא היה שחפת, שהוא היה יורק ריאות שלו מהפה. הריאות היו ככה, היה מוציא אותם מהפה. וכך הוא נפטר. היו לו פתאום נפתחים ככה, פתאום הרבה זמן, יוצא לו דם ככה בשטף. והוא היה, מתו לו ילדים, וסבל ייסורים לא רק גופניים, אלא גם נפשיים, רדפו אותו. יהודים אחרים רדפו אותו, שנו אותו, אמרו שהוא שבתאי ומשיחי, ואמרו עליו כל מיני לשון הרע, וצחקו עליו, ועוד כל מיני דברים, עשו לו צרות צרורות בחיים שלו. והוא גם תפסו אותו בדרך, ושבו אותו, ושודדים. הוא היה בשבי, ממש שודדים, ושבר כל זה, ובסוף שחררו אותו, ופדו אותו בכסף. הוא עבר המון 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 איסורים. עכשיו תראו איך הוא, כל זה היה לו, תראו איך הוא מתאר את האיסורים שלו. תסתכלו מקור 4, מה אומר על זה? סליחה, לא מקור 4, מקור... 4 גימל. אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות עוברים על האדם, חס ושלום, אם נסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות כלל, רק טובות גדולות. כי בוודאי כל האיסורים באים בכוונה מהשם יתברך לטובתו, אם להזכירו שישוב בתשובה, כמו שאמרנו קודם, שזה הרמז, אם למראה כוונותיו, שזה הכפרה. ואם כן, האיסורים הם טובות גדולות, כי כוונת השם יתברך הוא בוודאי רק לטוב. נמצא שבכל הרעות והאיסורים שיש לאדם, חז ושלום, אם יסתכל על התכלית, היינו, כוונת השם יתברך, לא יהיה לו איסורים כלל. רק אדרבה, יתמלא שמחה מגודל רב טובה שיסתכל בתכלית היסורים הללו, כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד כנאי. אם רבי נחמן לא היה עובר כל זה על בשרו, על גופתו, אני חושב שהוא לא היה יכול לכתוב את הדברים הללו. אי אפשר היה להעיז לכתוב דברים כאלה. רק מישהו שהוא סבל כל כך כמוהו יכול לכתוב שזה שמחה גדולה יסורים. אני לא הייתי מצליח לומר את המילים הללו. אני רק מצטט מה שהוא כותב, אבל אני לומד ממנו. אני רוצה ללמוד. תורה היא לא דברים טכניים כאלה שפה לומדים, פה חיים. זה אותו עיקרון. אז זה מה שהוא פה מלמד. כן.
זאת אומרת שהיסורים במילים אחרות הם כאב מתוך הבנה שהכאב הוא לטובה, או והכאב כאילו כשכואב לישראל או משהו כזה כמו הטיפול שיניים שאומרו קודם, זה פשוט כאב ללא הבנה זה בכלל לא איסורים? זאת אומרת האיסורים...
לא, להפך, כאב ללא הבנה הם האיסורים באמת. זה נקרא איסורים. כשאתה בא כמו איזה בהימה לשים לך טיפול שיניים ואתה אז אתה כולך בהמי. אז זה נקרא איסורים. זה מה שקודם שאלתם. אדם פשוט, אז הוא לא מבין שום דבר, אז זה נקרא איסורים. אבל מישהו שהוא לא בהמי, מישהו שהוא מבין, אז לא, זה לא איסורים. זה כאב, זה לא אומר שהוא לא יכאב לו, ודאי. הוא יצרח ויכאב הכל. אבל הוא לא ירגיש רע עם זה. הוא ירגיש שכואב לו. אבל התחושה הכללית היא לא רעה. כן, השנייה, כן, בבקשה.
איך מישהו שבעל תשובה יכול להסתכל על עצמו? כי יכול להיות שכל בן אדם הוא בעל תשובה בשלב מסוים לא כל כך מדייק במצוות, או תמיד אולי הוא יכול למצוא משהו, להגיד, הוא גם כך וכך.
אז זה מה שאני רוצה להסביר לכם. זה לא מדובר פה על בגלל כך וכך. זה לא על בגלל. במיוחד כמו שאמרנו כבר לפני כן, ברגע שאדם רואה שקורה למישהו משהו לא טוב, אנחנו אוטומטית דנים אותו לקו זכות ואומרים שזה איסורי אהבה. אבל הוא עצמו, כן, בטח שהוא יכול להסתכל על עצמו ולהגיד, אני לומד מזה לעצמי איך לתקן. זה בשבילי סימן. עד כדי כך, כמו שאתם אומרים על צדיקים שהם סובלים, תראו ביטוי כזה, מאיפה ביטוי שאיסורים הם דבר חביב, כן? הביטוי הזה, יש הרבה מקורות בגמרא שאומרים את זה כך, אבל זה מקרה על רבי אליעזר. רבי אליעזר היה חולה, ובאו אליו חברים שלו, תלמידים שלו, לנחם אותו, כאילו לבקר אותו. אז כל אחת רצה ללמד עליו זכות. אחת אמר, אתה יודע מה, אולי נקרא את זה בפנים, שתראו את זה. למרות שאין לנו כל זמן, צריכים עוד מעט לסיים, אבל מהר נקרא את זה. מקור 4. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו 4 זקנים לבקרו. רבי טרפון, רבי יהושע, רבי אליעזר, בן עזריה ורבי עקיבא. נענה רבי טרפון ואמר, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, שטיפה של גשמים בעולם הזה, ורבי, אתה רבי שלנו, בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, אתה יותר טוב לעולם כולו, לעם ישראל, יותר מגשם אפילו, כן? שאנחנו צריכים את הגשמים בזה. זאת אומרת, למה הוא אמר את זה? שאתה כל כך חשוב לנו, אתה כל כך, אנחנו צריכים אותך, שאנחנו מבקשים מהשם שהוא ירפא אותך בזכות זה שאנחנו זקוקים בך. נענה רבי יהושע ואמר, טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, שגלגל חמה בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה. ורבי, דהיינו אתה רבי אלעזר, בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי עקיבא ואמר, חביבין ייסורים. אמר להם, סמכוני, תרימו אותי. כן, פתאום רבי אליעזר התעורר. כן? תראו את המצב הזה, פלסטית, איך זה דומה. כן? הוא שכב, כמו, אתה כל כך טוב, אנחנו צריכים לך. פתאום בא, אומר, פתאום אומר לו, איסורים זה דבר טוב לך. אתה נהנה מאיסורים, חביבים לך איסורים. פתאום אומר, תרימו אותי, סמכוני. וישמע דברי עקיבא תלמידי שאמר חביבין ייסורים. אז הוא אומר, זה משהו רציני. אותו דבר גם מסביר רב קוק, שגם הוא כידוע, סבל נורא, נורא, נורא. גם אצלו מתה אשתו, מתה לו בת, וביזו אותו, ורדפו אותו, והוא גם נפטר ממחלה קשה, והכל עבר הרבה איסורים. תראו איך הוא מתאר את האיסורים, איך הוא מסביר את הדבר הזה. 4. זה לפעמים, מועילים איסורים להכשיר כל כך את האדם באופן נעלה, עד שאפילו אם היה עמל בזמן ההוא, בתורה ובתפילה, לא היה משלים כל כך את השכל והרגש. כי אותו הערך שמועילים האיסורים לכונן טבעו בדרך ישירה. זה מעין מקפיצה כזאת, זה מעין משהו שהוא מעלית כזאת, שהוא מעלה אותך ככה שאתה, אם תלך ברגל על קומה 39, אתה תגיע מרוסק, אתה לא תגיע לשם. וזה מעלית מהירה, ואתה שם. ייסורים הם יכולים להביא טובה גדולה לאדם. פתאום ארוסתו מבטלת לו את החתונה לפני, שבועיים לפני חתונה, כמו שזה קרה למכר שלי. אתם יודעים איזה שינוי קחל בו? היה עובד, כל החיים לא היה מגיע למדרגה הזאת. עד שאחר כך, על ידי הכנעתו, וכוח השכלי שמתגבר על ידי חולשת והכנת החומר, והכנעת החומר, יקנה בזמן מועט שלימות יותר גדולה ממה שהיה קונה אם היה עוסק בתורה ובתפילה, עם התכונתו שהיה לו קודם האיסורים. אז אנחנו מבינים, לכן חז"ל, לכן הם קוראים לאיסורים, זאת אומרת, חביבין איסורים, דבר גדול איסורים. כל החוכמה היא איך לעשות כדי שאתה לא תזדקק להם. מה אפשר לעשות כדי שלא נגיע לאיסורים הללו, שלא נצטרך איסורים. שאנחנו נוכל להתעלות מבחינה רוחנית ושכלית ומידותית ורגשית ותורנית בכל התכונות בלי צורך להגיע לאיסורים. ואם אדם מבין את זה, אז גם כשבאים אליו משהו כואב וקשה, אז הוא לא חסר אונים, הוא לא מסכן, הוא לא שבור, אלא הוא יכול להבין. וההבנה הזאת היא דבר גדול. אז יהיה רצון שאנחנו לא נצטרך, אבל אם נצטרך, אז בחלילה נבין משמעות. כן, מי שלא צריך דפים, בבקשה תחזירו לי אותם. מי שרוצה יכול להשאיר לעצמו.